אוקיי. אנחנו נתחיל היום ללכת הלאה, קדימה, זאת אומרת, להתקרב, ויקח לנו עוד כמה שבועות שנגיע ליידישקייט, אבל בינתיים אנחנו צריכים ללכת, הולכים אחורה, זאת אומרת, לא בדיוק אחורה, אבל בכל אופן הולכים פה, ובעצם הוא עובר מהפילוסוף לבעלי הדתות, ויותר נכון לבעלי הדתות ההתגלותיות, שבאמת הם האלטרנטיבה לתפיסה הזאת, שבעצם אדם יכול לחשוב מה היה חושב אילו, אבל בעצם שלוותו הופרה, משום שבעצם יש כאן גם הנצרות וגם האסלאם מדברות על כך ש האל חדר לעולמנו, ובאיזשהו מקום אנחנו נעשות ספקולציות מה היינו חושבים מלמלכן, אבל אחרי שהוא עשה מה שעשה, וכמו שהזכרנו בשבוע שעבר כשדיברנו על ההתגלות לאברהם אבינו, זכור לכם משהו כזה, מדרשים פה, כן, הגדול והרבה וזה, אז עוד לפני שהוא הגיע למסורת היהודית ולמה שיש ליהדות לומר על זה, הוא הולך דרך הנצרות והאסלאם, ואני כן ארצה קצת להתייחס לדברים האלה. אני גם אנסה, לא יודע נספיק היום, יכול להיות שנצטרך להקדיש לנצרות עוד פגישה חוץ מהפגישה היום. אתם חבר'ה רציניים ו מסתום, עוד לא מכיר אתכם באופן אישי, אבל אם אתם באים לשיעור שלי סימשתם. בקיצור, לענייננו, אני חושב שראוי לאנשים אינטליגנטיים ורציניים להכיר את הנצרות קצת יותר מאשר להכיר מה שאומר רבי יהודה הלוי בשם הנצרי, להכיר קצת יותר משהו על הנצרות. אנחנו חיים לצערנו בעולם ש ההקשרים התרבותיים שלו הם הקשרים של העולם המערבי. העולם המערבי הוא עולם שתרבותית, בכל אופן הוא עולם שיש בו נוכחות לתפיסות עולם והשפעות ושיערים של נצרות. צריך לזכור שבכל אופן אירופה, למה אירופה חשובה? לא בגלל שיש בה הרבה אנשים חשובים, משום שמנוע הצמיחה של התרבות האנושית העולמית, בכל זאת מנוע הצמיחה שזה צמח על אדמת אירופה, גם הדברים הנוראים צמחו על אדמת אירופה, שלא יהיה אי הבנות. ובכל זאת, מה שקרה באירופה הוא זה שהניע את מה שמתפתח בעולם. נכון שהיום מנוע הצמיחה הכלכלי של העולם כבר עבר לסין ולמזרח ולכל מיני מקומות אחרים, אבל ברמה התרבותית עדיין אירופה יש לה מה לומר. נכון שהאמריקאים יש להם גם קצת מה לומר, אבל תרבותית הם עוד לא הוכיחו את עצמם בצורה משמעותית. כל מי שהיה במוזיאון בארצות הברית והיה במוזיאון באירופה, אז הוא מרגיש את מה אפשר לעשות ב-300 שנה, בסדר? זה לא יכול להתחרות במה שאפשר לעשות ביותר שנים, כן? וזה הכי מצחיק שיש עוד גם מקומות באירופה שאין להם הרבה מה לעשות עם מה שיש להם. וזה ממש, זוכר שכשהייתי עם סבא של נכדיי בסטוקהולם לרגל קבלתו את פרס נובל, אז הלכנו לבקר בסטוקהולם, יש שם מוזיאון ימי כזה על איזו ספינה ישנה שטבעה והעלו אותה, קוראים לה וואסה. אני אסביר את זה. פרופסור אומן הוא הסבא של הילדים שלי, כי אני התחתנתי עם האלמנה של הבן שלו. פשוט. סתם. אז הייתי יחד איתו, בין היתר, בקבלת פרס נובל, כשהייתם קצת יותר צעירים. זאת אומרת, לפני 9 שנים, זה יהיה עוד מעט, ב-10 לדצמבר, לפני 9 שנים. למה אני יודע? כי זה היורצייט של נובל, ואז עושים את החגיגות. אז הולכים שם למוזיאון של הוואסה. הוואסה זה ספינה כזאת, ספינת קרב, ככה זה נקרא, WASSA. הולכים לראות את ממתי זה? מהמאה ה-17. אתם יודעים מה העומק של סטוקהולם, כן? עיר הבירה של זה, 300, 400, קטן עלינו, אתם מבינים? אתה הולך פה לעיר דוד, אתה הולך פה, אתה מסתובב פה, כל מיני שלה. בסדר. אמריקה גם כן לא מי יודע.
תרבות אמריקאית, את כדכך שונה מהתרבות
אירופית? הם חייבים, הם צריכים להיות תמיד שונים, נכון? אז יש בהרבה תחומים רוצים להיות שונים, אבל אין שם עומק של, של כמה שנות עצמאות יש, נכון? אתה יודע מתי העצמאות אמריקאית? 76. נו, אז כמה, תעשה חשבון, 250 שנה, 300 שנה, היו קצת ככה, עוד קצת קודם, לפני זה. 500, קטן עלינו, קטן, מה לעשות? אונס רחמון לפטר, זה לא כי אנחנו גאוותנים. זה האמת. צריך לדעת. ממילא, אני חוזר לענייננו. אדם משכיל בן תרבות, מה שאני מניח שכולם פה, ראוי לו שלא יסתפק בהיכרות עם הנצרות, רק דרך מה שכתוב דרך אגב. אז אני לא חושב שגם ראוי להסתפק במה שאני הולך להגיד בשיעור, אבל אני כן רוצה שתדעו שיש פה איזשהו עולם תרבותי שלם שהוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר... אני רוצה לגעת בזה, כי אנחנו לפעמים או שמתעלמים לחלוטין או שנשארים בבורותנו, ואותו הדבר לגבי האסלאם. גם לגבי האסלאם האסלאם אפילו קצת יותר חשוב לנו, כי אנחנו חיים במרחב מוסלמי, לא שכל המוסלמים שסביבנו הם משכילים, דווקא קשה לומר את הדבר הזה. לא, 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 באסלאם הם לא משכיל. לא, 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 זה לא משהו כזה גזעני וזה. אלא שצריך לדעת שיחסית האסלאם בפלסטינה, בארץ ישראל, בארץ כנען, אני יודע, הוא לא מפותח מי יודע מה. אין להם פה בתי מדרשות רציניים. וישיבות גדולות, כן, לא, ופוסקים חשובים, וכל הדברים האלה לא כל כך התפתח פה. אז נדבר על זה כשנגיע לאסלאם. בכל אופן, אני קורא בעמוד ה' פסקה ד', כי יש דת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים, ואז הוא מתחיל להכניס למרחב התודעה את העקרונות הבסיסיים של תפיסת עולם של אל, שהוא לא אימפוטנט מושלם, אבל דיברנו על זה פעם קודמת, נכון? שהם זוכים, הפילוסופיה, יש לו אינטואיציה של שלמות, אף על פי שלאנשים שזכרתי שבאלים מרקע דתי, לפעמים החילוני הווירטואלי שלהם לא כל כך סובל או לא כל כך מבין, אבל יש איזשהו כמיהה, יש איזו תפוזה למשהו שיש שלמות במציאות, שיש למה לשאוף, שיש משמעות. האנשים סובלים דבר הזה, כלומר שמרגישים שזה מרוקן. אבל בכל אופן הוא עכשיו מכניס פנימה שבעלי הדתות מאמינים כי העולם נברא, נברא עם איזשהו מטרה, נברא עם איזשהו מגמה, שישה ימים נברא, טוב זה כבר נושא בפני עצמו. אומרים כי הסיבה הראשונה מדברת היא איש מאדם, שיש נבואה, ואילו הם הפילוסופים רומו על ידיעת הפרטים, כלומר זה לא רלוונטי, זה טעות בסינטקס, אין דבר כזה לדבר עם מישהו, כי הוא לא יודע מה זה מישהו, מישהו, קיצור, זה לא... ועוד לפי מעשיהם של הפילוסופים, פי, נעזוב עכשיו את העקרונות, אבל לפי דורשם את האמת, לפרום שתלותם בזה, אתם זוכרים שאמרתי לכם שני חלקים לפילוסוף, מה מהאלה לעולם, שזה ברור שמי שמאמין בבריאה, הוא חולק על התפיסה שמהאלה לעולם, והזכרנו שיש מהעולם אל האל, מהאדם אל האל, השתלמות האדם. אתם זוכרים שדיברנו על שני חלקים, יש את האתיקה, האתיקה זה התורה של המעשה הנכון של מי? של האדם. אז עכשיו, אז הוא ביקר את זה, יש, עכשיו הוא אומר, רק רגע, אז נניח שאת החלק השני של הפילוסוף, שאנחנו יכולים יותר, אתם תקבל על הדעת, אז היינו יכולים לחשוב, טוב בסדר, תעזוב את השאלה הזו, אבל בוא, מה תגיד על תורת האדם אשר להם? אז הוא אומר, רק רגע, בו במבחן התוצאה יש בעיה. מבחינת התיאוריה, התיאוריה שלהם כבר הרבה יותר מתקבלת על הדת, יושבת על הלב. אבל בפועל יש להם בעיה. תראו, לפי מעשיהם של הפילוסופיותיהם, הרי הם יודעים את מה? את האמת. הם אומרים שהם יודעים יותר את האמת מאשר אנחנו. הם חושבים שהידיעה שלהם היא יותר אמיתית. אז היינו צריכים מצפים שהתוצאה של הידיעות האמיתיות האלה תוביל למשהו, לאיזשהו הישג שהוא בעל משמעות עבור בני האדם. לפי דורשם את האמת, לפי רוב השתלדותם הזה, מן הראוי היה כי תהיה המקבילה של הנבואה. בסדר? לא הנבואה עצמה. אבל מה? אותו סוג של שכל פועל, איזשהו יכולות הם יהיו יותר מדויקים, יותר נקיים, יותר לעניין. תהיה נבואה מפורסמת ומצויה בתוכה מועיל, והם, רק הם הדבקים באמת, אני הוספתי את המילה באמת, לא כתוב פה, ברוחניים, וכי יסופר עליהם, כי נעשו על ידי ניסים ונפלאות ומופתים. אבל זה לא עובד. אנחנו מוצאים את החלומות העניים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, בקיצור, לא אצל הפילוסופים. והיפוכו של דבר מוצאים אצל מי שמשתדל במדע, שדווקא, ופה יש פה הערה עוקצנית קצת, אבל היא נכונה, מה לעשות, שלפעמים דווקא בגלל שאתה מדען, אז אתה פחות יודע לחלום. דווקא בגלל הידע המדעי מעקר את היכולת להמריא. גם הרב קוק כותב את זה. אתם בטח הייתם באיזשהו סמינריון שלימדו אתכם את הפסקה חכם עדיף מנביא? לא הייתם? או אתם לא זוכרים שהייתם? יש פסקה בזרעונים. זרעונים זה חלק מספר אורות. ספר אורות זה ספר שבעיני תלמידי הרב צבי יהודה קוק הוא הספר של הרב קוק. הם צודקים, אבל זה דעתי האישית, כי גם אני למדתי את זה. אבל בנושא של הרב קוק פעם תשאלו אותי, אז פעם אני אענה לכם, אבל בכל אופן נחלקו בזה, האם הספר הכי חשוב של הרב קוק זה שמונה קבצים, שזה בית מדרש אחד, או ספר אורות. יש הרב ציוד תמיד טען שספר אורות הקודש זה אורות הקודש, אורות זה קודש קודשים, יש לזה הסבר, אני לא אסביר. בכל אופן, בתוך ספר אורות זה שמונה קבצים, זה הקבצים שמהם הרב נזיר. אלה שלא למדו אצל הרב צבי יהודה. זה נניח ישיבת הר ציון, חלק, ישיבת הכותל, כל שאר העולם. קיצור, אלה שהם לא בקו. יש להם קו אחר, סליחה. לקיים מה שנאמר רוצה אדם קו שלו מתשעה קווים של חברו. אבל זה 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 משהו אחר. יש כאלה שהמחלוקת הגדולה זה אם הרב קוק היה הוגה הדעות היהודי הכי חשוב או שהוא היה מורה הדור. הרב צבידה הוא היה מורה לדור התחייה. זה משהו הרבה יותר הלוך למייסי, יותר מורה הדרך. זה לא איזשהו
הגות לדורנו.
זהו, זה כבר כותרת של מאמר של הרב טאו. אז לא בדיוק ככה. בכל אופן, אורות, ספר, יש מחולק לארבעה חלקים בערך. לאורות התחייה יש, ואחר כך ישראל כבר שכח. בכל אופן, זרעונים זה החלק השלישי, ואחר כך יש אורות ישראל חלק הרביעי, ובזרעונים יש שמונה פסקאות, והפסקה השנייה נקראת, הראשונה נקראת צמאון לכל חי, גם זה לומדים בסמינריונים, ואחר כך פסקה ב' נקראת חכם עדיף מנביא, ושם הרב קוק מברר את זה שכוח הנבואה וכוח החוכמה, כוח החזון וכוח הניתוח, האנליטיות, היכולת לנתח דברים, זה לאבד את הגשטלט שלהם, את הקוליות שלהם, כן? כמו השכל הוא הופך להיות, אתם יודעים מה קורה לאלומת אור שעוברת במין שרה? פריזמה בעברית, היא נשברת, נכון? נחתכת. אז השכל הוא סוג של פריזמה, הוא לוקח דברים והוא מפריד אותם, הוא מפצל אותם, ואז אדם רואה את הפרטים אבל הוא לא רואה את הכללים. אז הרב קוק מדבר על זה שהחכם הוא מומחה לפרטים והנביא הוא מומחה לעוצמות של כלליות, ואז כשאתה מתגבר עסק החכמים אז נגנזת הנבואה. ככה רב קוק כותב שם שזה איזשהו תהליך וחכם, חזל, אתם יודעים חזל הם היו חכמים, גם זל הם היו, אבל הם היו חטא בעיקר, זאת אומרת חכמים, זיכרונם לברכה. וזה איזשהו תהליך שנגנזה הנבואה של בית ראשון ומפויה החזליות של בית שני, חוכמתם של של חכמי ישראל, אבל זה הבא על חשבון זה שהנבואה נגנזת. אז הפילוסופים הם לא נביאים, הם לא אנשי שכל הפועל. בכל אופן, דבר זה הלא מוכיח, ופה אנחנו עוסקים עכשיו בנקודה הכי חשובה בפסקה הזו, כי סוד הקשר בין העניין האלוקי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. שימו לב, מה מעניין אותו? מעניין אותו משהו מרתק. מה הופך להיות הנושא שבוער לו? ותשימו לב מה סוד הקשר, כלומר מה הנוסחה המדויק, האמיתית, הנכונה, לגבי מה? לגבי קשר בין העניין האלוקי לבין הנפשות. כלומר, יש מצב שבו יופיע איזשהו עניין אלוקי, המושג עניין הוא מעניין, העניין, זה לא תרגום טוב המילה עניין, אבל אין מה לעשות, זה תרגום מילולי נכון, אבל המושג בערבית, כפי שאני הבנתי, כיוון שהוא משתמש במושג הזה הרבה מאוד מקומות, זה אמר, הרעיון, הדיבור, התוכן. מה זה העניין האלוקי? אני אסביר את זה טיפה, אנחנו נראה את זה בהמשך. ויש פה איזושהי תפיסה שאדם יכול להיות כמעט מלאך. כלומר, שיופיע בחיים של האדם איזשהו מצב, בוא נגיד ככה, יודעים מה זה מצבי צבירה, נכון? האדם יכול להיות מצב צבירה שיוביע דרכו או בתוכו, הוא יכול לעשות אפלודינג של עצמו, דאונלוג שלו, למשהו שהוא מעבר ל, 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 לספקטרום האנושי הרגיל. אם הספקטרום האנושי הרגיל מביא לאדם להתבלבל, לטעות וכו' וכו', כמו שראינו שהפילוסוף דיבר על מה שיש לו איזשהו אפגרדינג לשכל פועל, אז אומר רבי יהודה לוי, הנחת העבודה שלי שאדם יכול להתעלות למשהו נפלא שהוא בספקטרום מלאכי יותר, כלומר ספקטרום אלוקי יותר. מה שתוכנת ההפעלה של הספקטרום הזה נקראת העניין האלוקי, מופיע דרכו משהו, כוח חיות שהוא על לא נורמלי, כלומר לא נורמלי בספקטרום האנושי, אלא על אנושי במובן מסוים. ויש נוסחה לזה, יש סוד מה זה לא קורה במקרה. האנשים שהם יותר, יש סיבה לכך שהם יותר, יש שיטה בלהיות יותר. מה השיטה שגורמת להיות יותר? סוף דבר הוא יגיד שמה השיטה? יידישקייט, כן? זה מה שהוא יגיד, כי הוא יגיד שבעצם הנוסחה להגיע להיות וכולי זה התורה. אבל ברגע זה הוא מה הוא אומר, אני מחפש אחרי מה? סוד הקשר. עכשיו, מה אמר לו הפילוסוף? סוד הקשר הוא בכוונה. מספיק שתתכוון, לא צורך במעשים, לא צורך. אמר לו זה לא. אז מה כן? אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, ישאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא הטיעון חלש, להגביר את הכל, בלא ספק המעשה הרצוי. עכשיו תשימו לב איך הוא מתוחכם האיש. אשר ליהודים הם אנדרדוג, אני הופך אותם עכשיו באופן רשמי אנדרדוג. אשר ליהודים, די לי, מה שנראה לכל מיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר וסנועים על הכל. כלומר, הוא ישר שם על המפה את ההשפלה של היהודים, הוא לא מתעלם ממנה, הוא אפילו מדגיש אותה, אבל הוא עושה את זה לא בצורה ישירה, אלא בעקיפין. נכון? אומר, אני אשאל את הנוצרים את המוסלמים, כי הם השחקנים הראשיים במגרש שאני משחק בו, בספרד, במלחמה במה? בנוצרים למוסלמים. היהודים הם גם כן, אבל הם לא מתחרים על שחקן ראשי, הם ממש שחקן משני, הם בכלל לא, הם בצד, והם די ברור שהם בכלל לא בליגה, בגלל שהם מעוטים, נתונים בשפל, סנועים על הכל. ברור שהם לא אלה שיש אצלם את הסוד של הקשר בין העניין לוקי ובין הנפשות. כלומר, כי אם הם בני כל חי, אז שיסתכלו בראי ואז נדבר הלאה. אוקיי? אז קרא לאחד מחמי הנוצרים שלאו לתורתו ומעשהו, ויענה אולז ויומר לו. עכשיו שוב, אתם תראו שאפשר לחלק פלגינן דיבורה. יודעים את המושג פלגינן דיבורה? נכון? חלק ממה שהוא יגיד כמובן נקבל, וזה גם התחכום שלו. ובסופו של דבר אומר, אני לוקח, מסכים עם הנוצרי, מסכים עם המוסלמי. אז אחרי שהם הסכימו איתי בכל הדברים האלה, מה נשאר כבר? יש איזה הבדל קטן ביני לבינם. אז שם אנחנו נרכז את המאמץ להדגיש את ההבדל בינינו לבין. אבל אנחנו ניקח מהנוצרית מה שהנוצרי נותן. מה הוא נותן? כל הנמצאים לבראים. קדמון, רק הבורא יתברך. אמרתי לכם שקדמון זה בעיה. זה בעיה. המושג, לא אמרתי לכם. אבל זה, אתם, מי שרוצה להשתגע אז מוזמן לעסוק בנושא הזה. המושג קדמון הוא בדיוק הנושא שמשגע את האנשים, משום שבעצם כשאדם חושב את עצמו, אז מה היה פה ומי היה פה ומתי היה פה, ואנחנו רגילים לחשוב שכל דבר הזה היה משהו לפני כן, משהו לפני כן, מה, מה, מה לפני כן ולפני כן ולפני כן ולפני כן. אפשר להמשיך הלאה לפני כן? אוקיי, מי שרוצה להמשיך, כי זה ממשיך. בקיצור, כמה שזה מעצבן ונראה, חייבים להניח שהיה משהו שהיה קיים בלי שהיה לפני כן. הבנתם את זה? לדבר הזה קוראים קדמון. הוא משגע את השכל, הוא בלתי מתקבל על הדעת, אבל הוא הכרחי. חייבים להניח שיש משהו שהוא קדמון. עכשיו יש תחרות על הקדמוניות. כלומר, המתחרים הראשיים בקדמוניות זה או איזשהו ישות שהיא לא מוכרת לנו, והיא מעבר לקיום שאנחנו מכירים, או בקיצור סוג של משהו אלוקי כזה או אחר, בסדר? או המציאות עצמה, או העולם, או העולם קדמון, או האל. הבנתם שזה שתי אלטרנטיבות? יש וריאציות על הנושא, חצי עולם, חצי אל, חצי אל, כל, בסופו של דבר זה מתכנס לשני מועמדים שמתחרים על התואר, מה? על התואר המפוקפק, הבלתי אפשרי, הבלתי מובן, הבלתי הגיוני, המעצבן, ההכרחי, שהוא נקרא מה? קדמון. אז, ואז יש או האל קדמון, או העולם קדמון. אם האל קדמון, אז האל הקדמון, מאיפה הוא בא? מאיפה הוא צץ? מאיפה הוא הגיע? הוא קדמון. לא שואלים שאלות על קדמון, לא שואלים שאלות כאלה. נכון? זה בדיוק ההגדרה של המושג קדמון. שהוא לא צריך לענות על השאלה הזאת, כי הוא קדמון. כי הוא קדמון. הוא יכול להיות קיים גם בלי שהוא צץ משום מקום, בלי שיבראו אותו, בלי שעשו אותו. מה פתאום שהוא יהיה? באמת מה פתאום שהוא יהיה? אבל הוא ישנו, ויש משהו שהוא ישנו, אז חייב להגיד שיש משהו שהוא קיים, כי הוא קיים, כי הוא קיים, כי הוא לא מתקבל. הבנתם למה זה מעצבן? כי זה לא מתקבל על הדעת. אבל אין מה לעשות, הדעת מקבלת על הדעת שיש משהו שהוא לא מתקבל על הדעת, כי יש משהו שהוא קדמון. עכשיו שיצאתי ידי חובת הפלפול הזה, תטען, מי אמר שאתה לא יכול? אז אתה נכנע, אתה חייב לעצור את זה באיזשהו מקום. אל תעצור את זה איך שאתה רוצה, רציתי לא אכפת לי. אם אתה תמשיך, שאין לך לבריאות. אבל זה בדיוק ההשתלשלות הקדמונית, שהיא קדמונית, ובסופו של דבר מי שרוצה בכל זאת, אז הוא מניח שיש משהו כזה, בסדר, אתה יודע מה, אתה לא מתקבל, יותר מתקבל על הדעת שיש משהו שהוא קיים כי הוא קיים, כי ההנחה הזאת שחייב להיות משהו שקדם למשהו היא לא כל כך חזקה. עכשיו, מה תגיד, יותר קל להגיד את זה על אל או על העולם? אני לא נכנס לזה. היו כאלה שרצו להגיד שיותר קל להגיד את זה על משהו שאנחנו לא מכירים מאשר משהו, כלומר, עדיף להגיד קדמון על האל מאשר להגיד קדמון על העולם. זה טיעון לא רע, אבל יש טיעונים אחרים להגיד שעדיף שיש עולם קדמון, כי מה פתאום להניח שיש אל? אתם מבינים? זה עצמו הנחה שהיא לא הכרחית. אז בקיצור, אני לא נכנס לוויכוח. אני רק אומר שהמושג קדמון הוא משהו שחייבים לחיות איתו באיזושהי שלוות נפש סבירה. בסדר? זה לא אחרת מומלץ מי שרוצה קדמון רק הבורא יתברך, אשר ראה את העולם שישה ימים, חן מעניין כי כל אנשים צאצאי אדם הם. זה מעניין, נכון? אם יש רק אדם אחד שהוא ראשון, זו שאלה, נפקמינה להלכות תרופות. אתם מבינים למה נפקמינה להלכות תרופות? האם באמת אפשר להשתמש בתרופה שניסו אותה על בני אדם, על מישהו שהם בני אדם תג? אם היינו הבנתם אותי?
אדם מה?
אדם תג זה ביטוי מעולם הפילוסופיה. אתה אומר יש X ויש X תג. הם פילוסופים אוהבים לבנות בניית עזר, כמו בגיאומטריה. אז בונים עולם תג, לא מדברים על העולם שלנו, מעתיקים את העולם, יש העתק של העולם, קוראים לו עולם תג. בסדר? תג מלימק. בקיצור, עולם תג, ואז דנים על העולם תג, זה כאילו נראה יותר, לא חשוב. מה שחשוב כן, זה שיש פה תזה שיש לה השלכות מעשיות. שהאדם, האם יש באמת אדם, כל המין האנושי הוא תכונות, זאת אומרת, באמת אפשר לעשות בדיקת תרופות על אנשים שאני לא מכיר אותם, ולחשוב שהניסוי של התרופות שלהם הוא רלוונטי למנגנונים הביולוגיים שלי. האם יש ביולוגיה לכל המין האנושי? האם המין האנושי הוא מין אחד? או יש לו וריאציות? עכשיו, אם הוא מין אחד, אז כולנו בני אדם. כלומר, לא במובן מנצ'ים, כן? אלא בניו של יש אדם הראשון. אתם... עכשיו, גם החוקרים שעוסקים בגניאולוגיה ועוסקים בשאלה, מי הוא האדם, מי הוא האדם הקדמון? איפה מצאו את הגולגולות שלו? אם באפריקה, אם פה? שמעתם על זה שיש דיונים? איפה השלדים? יש פה התפתחות אחת? או ש... כמה ערוצי אבולוציה יכולים להיות? אתם מבין? זה לא כל כך פשוט הסיפור הזה. אלא אם כן האדם הקדמון שלנו, האבא שלנו, הוא התגבר על האבא שלהם וחיסל אותם כי אבולוציה זה אבולוציה. יש כאלה אומרים אבולוציה עם י'קי בסוף, כן? אבולוצקה. זה הכל... בכל אופן, אליו הם מתייחסים כולם. כך אומרים, מאמינים בסיפור הבריאה המקראי. מאמין אני כי אלוהים משגיח על הנבראים מתחבר בני אדם, ולכן זה בסדר שאתה התעוררת בעקבות החלומות שלך בלילה, כי באמת זה נכון, שירותי הדואר האלוקי פעילים, לא כמו שאמר הפילוסוף שיש שביתה טוטלית בעניין הזה, כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים, כלומר אכפת לו, ולא רק שאכפת לו, יש מערכות יחסים. כי מדבר הוא אל נביאה ואל חסידיו בהיראותו וגלתו עליהם וכי הוא שכן עכשיו עד כאן עקרונית מעשית הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר שזה מי?
יהודי.
יהודי זה מה שהנוצרים מאמינים הם אומרים שיש להם ברית חדשה אבל הייתה קודם כל מה? ברית ישנה כללו של דבר אמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה או ספרי דברי הימים לבני ישראל אותות אשר לא ייתכן לכפור באמיתותם כי מפורסמים היו והתמידו דברה וגלו בהמונים גדולים כלומר ההיסטוריה של הנוכחות האלוהית בעולם כפי שהיא משתקפת בדברי ימי ישראל אנחנו חותמים על זה ב-100% אלא שיש לנו הערה אנחנו הערת שוליים על הסיפור של בני ישראל אבל עד שלב מסוים כלומר עד סוף תקופת בית שני אנחנו יחד איתם אלא מה עולם בסוף דברי ימיהם בדור אחרון לבני ישראל קורה משהו מאוד דרמטי הרבה יותר דרמטי מאשר מה החלום שהגיע אליך בחלום הרבה יותר דרמטי כי קורה שם משהו לא רק התגלות קורה משהו הרבה יותר דרמטי נתגשמה האלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה משפחה רמה בישראל והיא ילדתו אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר נביא שלוח בנגלה אבל בעצם במהות שלו הוא אלוה שולח נביאים בנסתר והוא המשיח הנקרא אצלנו בן האלוהים והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש והנה אנחנו מייחדה האלוה באמת
זה מושג, בפעם מושג האב הבן ורוח הקודש?
כן וזה מה שנקרא השילוש הקדוש השילוש הקדוש הוא גם אב וגם בן וגם רוח הקודש וגם אחד איך זה מסתדר? זה מסתדר אם אתה לא חושב למה מומלץ לא לחשוב? כי פה זה משהו שהוא גדול מהחשיבה זה לא בדיוק עכשיו אני נשמע קצת ציני נכון? אבל מה אפשר לעשות? אני לא יכול להיות לא קצת ציני אפילו יש קצת מצווה להיות ציני בעניין הזה אבל אם אנחנו לא רוצים להיות רק להיות סינים, אז ברור שהם הם מאותגרים על ידי זה. זה לא היה פשוט אצלם, והיה שם ויכוחים גדולים, עד שהייתה איזשהו ועידה של כהני הנצרות במאה הרביעית לספירה, ושהם החליטו איך חותמים להגיד גם זה וגם זה, ואם קשיה אז לא קשיה. זאת אומרת, הם עצמם ערים לזה, וזה בדיוק האתגר שהם מציבים לפני המאמין הנוצרי, לקבל את הפרדוקס הזה, כן? הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ראשון מאיר על זה על 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 הפרדוקס הזה ותכף אני אזכיר לכם מה הוא אומר ואולי אפילו יש לך רמב״ם שם? אין לך אבל יש בסדר תכף אנחנו נחכה אתה בסדר אתה תכף עוד נגיע בכל אופן, בוא נקרא קצת ונגיע ונצביע. וואו, וואו, וואו. אין לנו הרבה זמן. בואו רק נקרא מה אומר. אולם, מנים אנו שמשיח זה שכן חבוד תוך בני ישראל, כשם שדבק בעניין לא יהיה, עד אותה שם לא יפסק. אבל, אחרי אשר מרו המונה ממשיח זה הוצלבו, התחיל הקצף העליון מתחל המונע, והרצון האלוהי התחיל שורה לקדימה שהלכו אחר משיח, ואחרי כן הלאומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. הוא צודק, יש שני שלבים. שלב ראשון, גם נחלקו החויקרים בזה עד כמה הוא עצמו תפס את עצמו כמשיח, אבל היום יותר מקובל לחשוב שהוא כן תפס את עצמו כמשיח, ואין ספק שהשלב ראשון שבהם הוא פעל בקרב יהודים, ורק בשלב שני, וגם רק שלב שני שהיה לאחר מותו, אותם יהודים שהיו תלמידיו הפיצו את האמונה בו ואת כל מה שקרוך, כל התורה שלו, בקרב עמי אגן הים התיכון. ובעצם הנצרות כפי שאנחנו מכירים אותה היא לא פרי הנצרות הקדומה שהייתה בארץ ישראל, אלא בעיקר פרי הנצרות של פטרוס, שהיה השליח שהגיע לרומא, והוא בעצם הכנסייה הנוצרית הקתולית כפי שאנחנו מכירים אותה היא פרי המפגש הזה של אותם יהודים שהלכו בעקבות ישו והנוצרים הראשונים שהם ניצרו ברחבי העולם של אותם שנים. מה? גם הייתה קבוצה מסוריה, מכל אגן הים התיכון, לכן אמרתי משהו כזה כללי, אבל הם בעצם, והם, אנחנו מן אומות ההם, הוא מודה שהנצרות היא יותר מהשלב השני והשלישי, ויש שלב, עוד שלב, אני אזכיר את השלבים בשבוע הבא בצורה יותר מפורטת. היה שלב מסוים שבו הם הצליחו לקחת את הקיסר הרומאי ולהפוך אותו לנוצרי, ואז בעצם כל האימפריה הרומית התנצרה, אבל זה שלב עוד יותר מאוחר. בסדר, אתם מבינים? זה שלב
שלו, לא?
מה?
לאימא שלו.
מה פרוש לאימא שלו?
של אותו קיסר בעיקר.
הוא עצמו אבל התנצר, אני לא זוכר שם. ואז רק רגע, אנחנו אמנות הימנים, אמנם אין לנו מזר בני ישראל, אין לנו יותר מהם להיקרא בני ישראל, כי אנחנו הולכים אחר המשיח ואחרי שליחם בני ישראל. כלומר, אם עם ישראל זה העם הנבחר, והם היו העם הנבחר, אבל עכשיו אנחנו הפכנו להיות העם הנבחר, ואנחנו הפכנו להיות בני ישראל. עכשיו תשימו לב, והשליחים היו 12 במספר, שכן באו במקום השבטים, וגם אב עם רב היו בני ישראל לכו אחרי אותם 12, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית. כלומר, הם הציסו אשר נעשו עם מעמד בני ישראל, והיא לנו נצחון. זה נכון, אחרי שהיה נצחון נפרוץ בכל הארצות, וכל האומות נקראות הדת הזאת בצורות לקיים מצוותיה, לא הן להריס את המשיח, רומן את הסב אשר נצלה וכדומה, אשר לדיני נושאים מצויי שמעון השליחם, זה פטרו שהזכרתי, וחוקינו לוקחים מן התורה, בה נוגעים תמיד, ומתן להטיל ספק. שוב תשימו לב, הוא בעיקר רוצה לאשש דרכו את התורה, כי נתונה היא לאנטר באבון גליון, באון גליון או באבון גליון, חזל, חכמי ישראל קראו זה אבן גליון או אבון גליון, מפי המשיח, וזה הדרשה על ההר, אחת הדרשות החשובות של ישו, אני לא לסתור מצווה מצוותי הבתי, כי אם לחזק כל מצוותי או לאשרן, אז זה בעצם הפרזנטציה של הדבר. אני...
מה זה השילוש הזה?
אז אני אסביר את זה בהרחבה בשבוע הבא, בעזרת השם, תזכירו לי. אני רק רוצה להגיד כמה דברים, פחות או יותר הוא נותן פה פרזנטציה. צריך להבין באמת שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מרכזית. הם טוענים שהם, שחל שינוי מהותי מהרגע שישו הופיע, והשינוי הוא מהותי בכמה וכמה פרמטרים. פרמטר מאוד מאוד מרכזי הוא בעצם שבסופו של דבר הם מבטלים את המצוות המעשיות. פרמטר נוסף, הם מבטלים את בחירת ישראל, ובעצם הם עוברים להיות מה? הם הופכים להיות ישראל. שני הפרמטרים האלה מתבצעים על ידי זה שהם טוענים שהעולם התעלה, ואנחנו כבר לא צריכים לעבוד את האל בבשר, אנחנו הגענו סוף כל סוף בשעה טובה ומוצלחת לעידן הרוח. יש ישראל בבשר שזה היהודים, אבל הם נמוכים, רדודים, והם צריכים להמשיך לעבוד את האל, מה? באמצעת מצוות מעשיות. הם עושים דברים, החוב. יהודים צריכים להתנצל. אבל מה היה עד עכשיו? ישראל קיבלו מצוות, והם היו ברמה הנמוכה של ההתפתחות האנושית, ולכן הם היו ברמה החומרית, והם עשו מצוות חומריות. אנחנו זכינו, וודאי כל מי ששותף באמונה באותו האיש, זוכה לדרגת הרוח שבדברים, וממילא הוא לא זקוק יותר למצוות גשמיות, מעשיות, פרקטיות. הוא יכול לקיים את הכל בממד מה? הרוחני שלהם. ולכן הם ישראל ברוח, הם לא ישראל בבשר. וכיוון שהגענו לדן הרוח, אז אנחנו מקיימים מצוות לטענתם ברוח, ולא מקיימים מצוות בבשר. זאת אומרת, יש פה שני שינויים דרסטיים. ההתעלות לעבר הרוח ומלא הדגש על האמונה ועל האמונה באותו האיש, זה מייתר את הצורך שלהם בכל הצדדים הפרקטיים המעשיים, וגם כן מנטרל אותה מהזיקה המשפחתית למשפחות בני ישראל. זה הופך להיות משהו שהוא נפתח, לא צריך...
אין משמעות כאילו דווקא לישראל?
לא, ממש לא. היי, אנחנו ממשיכים להיות קיימים, זה בעיה. למה עם ישראל ממשיך להיות קיים אחרי שבעצם תוקפו? אז פה בשלבים מאוחרים יותר נוצרה תיאוריה שלמה שעם ישראל נראה כך זכר לחורבן. זאת אומרת, הוא נראה מה קורה למי שאיננו מאמין ואיננו פועל על פי הבשורה של ישו, אז הוא נראה על הפנים. ובאמת שנים רבות הייתו טענות שקשה לשלול אותן, שדווקא אמונה הנוצרית הזאת, מדי פעם אם היינו לא מספיק על הפנים, אז אפשר לתת לנו עוד מכה, שנהיה עוד יותר על הפנים. זאת אומרת שחלק לא רק מהאנטישמיות ברמה התיאורטית, אלא גם מהפעילות האנטישמית, ניזונה בלי ספק גם כי מדלק כנסייתי, משום שלצורכי אמונת הכנסייה, השפלת ישראל היא מתדלקת, כי הם טענו, זה מה שקורה למי שאיננו, אז זה נושא רחב גם כן ביחסי ישראל והנצרות.
מה קרה כשאבי סלחנו
לנצרות? משבר אמוני בכנסייה. עוד נדבר על זה. חלק מהם כן וחלק מהם לא, יש להם בעיה, משום תבינו, זה אחת הבעיות שלא נוכל יותר מדי להרחיב, אבל רצית לשאול, תגיד מה שתגיד ואחר כך אני אגיד עוד משהו ונראה.
הלו
האנשים
צריכים היהודים בשביל כמו לראות את המשיח כשזה בא ידע כאן עוד פעם?
אז יש עוד וריאציות, יש תיאוריות שלמות לגבי זה. בכל אופן, חלק מהתיאוריות, באמת חלק מהתיאולוגיות המצוירות אומרים שהיהודים יהיה להם צ'אנס, סקנד צ'אנס, בסדר, אני חייב אני לומר סתם, לא בגלל שאני לא אתפלמס איתם. אבל תראו, אחד הדברים החשובים שצריך לדעת אותו זה אין ספק שבתוך הנצרות יש יסודות יהודיים, והמושג ישראל בכלל קיים. כן, כשאתם הולכים למשל למזרח, אם אתם הולכים למזרח, ויש מיליארד סינים שלא טועים, ויש עוד מאות אלפים הודים, מיליארד פלוס הודים, ועוד מאות אלפים בכלל באזור ההוא שמה בקצה הזה של אסיה, לא יודעים מה זה ישראל בכלל. המושג לא קיים. כלומר, תבינו, אנחנו מכירים את העולם התרבותי המערבי שהוא ינק מהנצרות וינק מהאסלאם, אז המושג ישראל, הללויה, זה מושג ש... לא, לכל המלוכסנים זה לא אומר כלום. אתם יודעים, צריך להבין את זה, שזה עולם שלם. טוב, בעזרת השם, אנחנו בשבוע הבא גם קצת נרחיב טיפה לגבי הנצרות, וגם ננסה להצביע על נקודות מה מפריע לנו בנצרות. אז אני אגיד כבר עכשיו כמה דברים. א', שהם הפכו את האל לבן אדם, ההגשמה היא נושא מאוד מאוד בעייתי, הכפירה בעם ישראל, כי לפי שיטתם נצח ישראל כן שיקר, עם ישראל יותר הוא לא עם הנבחר. שלוש, אחד, שתיים, הגשמת האלוהה, כפירה בנצח ישראל, ביטול המצוות המעשיות, והדבר הרביעי שאני רוצה לדבר עליו זה שמשיח כבר בא. כן? משיח כבר בא. לפי השיטה שלהם המשיח כבר בא. הוא צריך לבוא עוד פעם, אבל הוא כבר בא. קיצור, משיחיות שקל. כל זה מדבר בשבוע.
מה עם הסיפור שהדברים החזירו איזה מישהו לנצרות כדי שיגרום להם לא להשמיד את עם ישראל?
לא קיביתי את זה, לא רוצה להסתבך עם זה.
גלעד.